שלום.
אני רון.
ואני יואב, והיום אנחנו נמצאים כאן בפודקאסט השאלה. אנו בפודקאסט השאלה, שבו אנו מדברים ודנים על כל הסובב אותנו. פודקאסט השאלה, מתחילים. שלום רון.
שלום יואב.
מה שלומך? איך אתה?
תראה יואב, אני כמו הרבה מאוד מאזרחי ישראל כבר מכינים את הממד למקרה של הזקות אפשרויות, באמת נראה לי לא רק אנחנו אלא גם באופן כללי כל אזרחי ישראל שעוקבים באמת אחרי החדשות ואחרי העניינים בהחלט המסעירים שקורים כרגע במיוחד בדרום ולא רק, באמת מבינים ש קצת באופן מפתיע זה קצת תפס אותנו פתאום, הסלמה ככה תוך יום אחד, פתאום איזה משהו קרה במפתיע.
לא בדיוק תוך יום אחד.
לא תוך יום אחד, אחרי תכנון קפדני של כמה ימי סגר על העוטף, והונאה, איך שקוראים לזה, על הג'יהאד האיסלאמי שעשו כביכול. אבל תראה, בסך הכל אותנו, את האזרחים הפשוטים, בעצם שלא בקיאים באמת בעניינים הביטחוניים האלה, המסווגים. אותנו זה מעניין, אותנו מעניין רק לחיות בשקט וברוגע, ובהחלט שגרת החיים שלנו נפגעת כרגע, שלנו אזרחים. בהחלט ככה, אפשר להגיד, משקט של אפס רקטות, פתאום מאות רקטות שנורות כמעט באותו פרק זמן, פרק זמן קטן יחסית לשטח ישראל. כמובן שחלקן לא מגיעות לשטח ישראל, נופלות בים או בשטחים פלסטינים, אבל עצם העובדה שיש אזעקות, כבר אחרי למעלה משנה של שקט יחסי, יש אזעקות באמת בחלקים ענקיים ומרכזיים במדינה, כמו תל אביב, ראשון, חולון, בת ים, כמובן גם כן בירות האזור לחיש, אשדוד, אשקלון, נתיבות, באמת ככה שגרת חיים שהתהפכה. אבל בואו באמת נצלול, בואו נצלול באמת יואב, ממה זה התחיל? מה גרם להסלמה, צריך להגיד, אולי לא חריגה, אבל פתאומית הזאת, וגם אנחנו מדברים עכשיו, וגם הוכחה טובה לזה שאנחנו ממש מדברים עכשיו ויש אזעקות בעוטף.
נכון, כרגע בהחלט ישנה התרעת צבע אדום בנחל עוז. אבל בואו באמת נלך בהתחלה, אני רק אוסיף לפני זה שדיברת על אשדוד, אשקלון, על מרכז הארץ, שגם הם חוטפים רקטות, אבל תמיד גם צריך לזכור את שדרות ועוטף עזה, שהם חוטפים הכי הרבה רקטות, ויש להם הכי פחות זמן להתגונן, ואולי גם אפילו השטח הכי מסוכן, ולכן צריך גם את זה לזכור. ולגבי ההתחלה של ההסלמה הנקודתית הזאת, שאני מכוונה אומר הסלמה הנקודתית, כי יש סיכוי שהייתה קורית מתישהו עוד הסלמה כזו או אחרת, אם בגלל משהו על הר הבית או בגלל משהו כזה או אחר, זה ארגון טרור, זה היה קורה בשלב כזה או אחר. אבל זה הסיבה כרגע, זה המעצר של בכיר הג'יהאד האיסלאמי ביהודה ושומרון, בסאם סעדי, שנעצר בג'נין, והארגון כתגובה ככל הנראה גם איים, וגם היו אינדיקציות מודיעיניות לתכנון של פיגוע נונטט על הגבול עם רצועת עזה, סגרו את העוטף, והיו כנראה עוד כל מיני שיקולים מאחורי הקלעים שאנחנו מודעים אליהם, שבגללם החליטו לצאת למבצע הזה, מבצע עלות השחר, ולצאת למתקפת מנע על מטרות של הג'יהאד האיסלאמי ברצועת עזה, לרבות סיכולים ממוקדים. אני באופן אישי, כמובן אנחנו לא מודעים למידע הביטחוני שקדם לזה ועוד הרבה, אבל כעיקרון אני חושב שזו תפיסה נכונה, שאנחנו מובילים, ואנחנו צריכים להוביל את האימות, את המתקפה, אפילו לפתוח אותו, ליזום אותו, אם זה מה שצריך. אבל זה בעצם, מה שדיברנו עכשיו, זה הסיבות שקדמו וגרמו למבצע הזה. אז עכשיו בואו נסתכל מה קורה עכשיו, אחרי שהוא כבר התחיל.
מה שקורה עכשיו בעצם, יואב, זה כמו שאמרנו כבר, כמויות אדירות של טילים ורקטות לשטח ישראל, ובאמת אנחנו, התוצאות של זה, באמת אנחנו, נכון לרגע הקלטת הפודקאסט, שזה באמת מוצאי שבת, באמת מוצאי השבת האלה כרגע אין נפגעים, הם נפגעים במצב קשה בגוף, וגם הנזקים לא גדולים, נזק למגרש חנייה, למבנים, נזקים קלים בלבד. אבל חשוב לזכור שלמרות הנתונים האלה שהם לא מהרעים שיכולו לצפות להם, עדיין צריך לזכור שני דברים לדעתי. הראשון, שאחרי כל שיגור רקטה, אחרי כל שיגור רקטה יש פיצוץ ויכול לגרום נזק, ואנשים נכנסים לממד ובאמת נפגעים, אם לא בגוף אז בנפש. ובהחלט צריך לזכור שכל רקטה כזאת יכולה להשאיר, באמת משאירה, חותם על החיים של האנשים האלה. הרבה פעמים האנשים נפגעים ולא כל כך מדברים על זה, גם האנשים נפגעים, נפגעי חרדה, ובאמת אנחנו מודעים לבעיה הזאת. כשיש מבצע או כשיש טילים או כשיש כאלה דברים נרחבים, ככה פחות מדברים על זה, אבל אנשים פשוט, באמת אנחנו רואים עכשיו ממש התראות בסדרות, ביישובי העוטף, ממש ככה בשידור חי, וכל התראה כזה זה אנשים שרצים לממד, נפגעים הרבה מאוד פעמים בדרך לממד, במיוחד אנשים קשישים שגרים באזורים האלה, אנשים באמת ש קמים, רצים לממד, לא יודעים איפה הם ישנו את הלילה. ישנו בממד, לא בממד, בבית שלהם. הם ינסו למלונית. לא יודעים מה יקרה בהמשך. באמת חיים באי ודאות. ובאמת, כמו שכבר רבים הגדירו את זה לפני, אי ודאות זה הדבר, באמת הכי גרוע שיכול לקרות במצב כזה. ובאמת, זה לדעתי צריך, אנחנו כולנו, וגם התקשורת במיוחד, צריכים כולנו לזכור שמאחורי כל רקטה ומאחורי כל יירוט וכל תוצאה שהיא במחאות טובה, עומדים הרבה מאוד אנשים שבאמת, באמת, בוא נגיד ככה, שגרת חיים שלהם התהפכה ב-180 מעלות.
זה נכון, אני מסכים איתך. אני חושב שבאמת חייבים לכוון את הזרקור על הנושא הזה של נפגעי החרדה. קודם כל, אי ודאות זה בהחלט, אפילו אם תשאב אותי, מקדם מספר אחד של חרדה, כי זה חלק מחרדה, אי ודאות. וזה נכון, כל פעם שאנחנו רואים התראה, גם אם עכשיו ידיעו, כמו שאמרת, אני חוזר על מה שאמרת, שיהיה ירוד, שתוצאות שהן באמת טובות, שאין פגיעות למזלנו, עדיין יש נפגעים בנפש, ויש הרבה כאלה, יש לפעמים מדווחים על נפגעי חרדה, ויש הרבה מאוד שלא יודעים עליהם אפילו, לא רק שלא מדווחים, פשוט לא יודעים עליהם. וזה גם פציעות, ולפעמים פציעות שיכולות לקחת הרבה יותר זמן להחלים מאשר פציעות פיזיות. ובדעתי צריך לשים גם על זה את הזכות מגדרת, וגם על זה להתמקד ולהסתכל. ואני רוצה גם להגיע לעוד נושא, שהזכרת את עניין האנשים שלא יודעים איפה לישון ומכינים את הממד, וצריך לשים גם, יש עוד מקרים, שגם באשקלון אפילו נדמה לי 25% מתושבי העיר, אין ממד. וזה לא צריך להיות, חייב שיהיה ממד בכל מקרה, אבל באשקלון ועוטף עזה וסדרות, זה בגלל שעניין של שניות זה מאוד קריטי. זה גם, כמובן שבחינה בטיחותית, וגם אפילו אם אפשר להגיד עוד נוחות במצב כזה, אז יותר נוח שיש לך ממד בבית מאשר שאין, ושצריך לרוץ במדרגות, ולפעמים גם נפצעים כשרצים במדרגות, והנה גם יש אזעקה בנתיב העשרה.
נכון יואב, וכאן גם מתקשר, זה מתקשר לקטע השני שרציתי להגיד, גם כן, אבל מתקשר בנושא עדיין קצת אחר, בנושא של הנפגעים, משני הצדדים נפגעים בגוף, אם יהיו נפגעים בצד שלנו או בצד שלהם, זה יכול לגרום להקצנה משמעותית בלחימה. זאת אפשרות אחת. והאפשרות האחרת, שזה יכול לגרום בעצם יכול לגרום באמת משבר הומניטרי אולי, או משהו מהסוג הזה, אם זה יקרה בשטח רצועת עזה. ואני חושב שבהמשך אני מסכים איתך בערך, באמת, באמת אימור כרגע אי אפשר לדעת. האמת שהמצרים ממש פועלים כרגע במרץ להפסקת אש. הג'יהאד האיסלאמי כמובן מסרב לגמרי, אומר שהתחילה המערכה, הכל התחיל, וכרגע אין שום מקום לשיח. ואנחנו גם צריכים להבין שהרבה מאוד אנשים אולי רואים שזה מבצע, ומבצע להרוג, מבצע להרוג ולסכל בעצם את המחבלים ואת הקצינים של הג'יהאד האיסלאמי, אז משווים את זה לשומר חומות. חשוב להגיד, הג'יהאד האיסלאמי, בכלל התנאים הם שונים. הג'יהאד האיסלאמי ארגון יותר קטן מחמאס, ארגון חזק, אבל בהחלט ארגון חזק עם בערך צבא של 10,000 חיילים, ארגון די חזק, אבל קטן יותר מחמאס. וחשוב להגיד שבסבב הקודם, החמאס והג'יהאד האיסלאמי היו מכוונים שניהם על הר הבית, וזה היה העניין האידיאולוגי אצלהם, לכן הם גם ירו והגיבו יחד. כאן אנחנו מדברים על חיסול מחבלים רק מהג'יהאד האיסלאמי, החמאס כרגע לא נכנס למשוואה, האם הוא ייכנס בעתיד? אם כן, זה יכול, גם אם כן וגם אם לא, זה יכול להשפיע בהחלט על המצב בשטח. נצטרך לחכות, וחשוב גם למסור למאזינים, חשוב מאוד לשמור על עצמכם ולא לא להמעיט בערך של הריצה לממד ובערך של ההוראות של פיקוד העורף.
נכון, אני מסכים. קודם כל זה, אני אגיב קודם כל למה שאמרת על הג'יהאד והחמאס. ישראל, אנחנו צריכים מאוד לקוות שהחמאס לא ייכנס. אם הוא ייכנס, יכולה להיות מערכה בגודל אחר, עם נפח ירי אחר, ואולי אפילו גם מאומות בתוך ישראל. ובהחלט, שימרו על ההנחיות, לכו לממד, לא צריך אפילו, לפעמים גם לרוץ מהר מדי, זה גם אנשים נפצעים, אז צריך להשתלב את כמה שאפשר כמובן, בקור רוח, ותשמרו עצמכם, תהיו בריאים.
נעבור גם את זה. תודה רבה יואב.
אמן, תודה רבה רון.
וזה הפודקאסט השאלה, אנחנו מאוד מקווים שנהניתם. אם נהניתם אתם מוזמנים להירשם עלינו באפליקציות הפודקאסטים, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט וספוטיפיי. אתם גם מוזמנים לעקוב אחרינו בטוויטר ובפייסבוק. נתראה בפעם הבאה.
להתראות.
יום נעים.